אני רוצה לדבר היום על, גם נגיע גם לפרשה כמובן, נגיע, אבל לדבר על היום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יום שני, יום אחד אחרי חנוכה. אני רואה על הפנים שלכם שקשה לכם, ואני מסכים. כלומר, המעבר הזה, כמעט אפשר להגיד, המעבר הטראומטי, בין חנוכיה מלאה, 8 נרות שדולקים, ביום השמיני, אתמול זה היה. אתמול עוד היו, בבית הכנסת עוד הדלקנו 8 נרות, ואפילו אתמול, ככה. כאן אתמול הלכתי עם רב נתן סיגל, פינס קרלין, יש להם מלאה וחנוכה. שים במוצאי חנוכה, עוד שירים, עוד זה, ככה, שמחת סיום כזאת. עוד, החנוכיה הדולקת, עוד זה עוד הניצוצות של היום השמיני, והנה היום הגיע היום התשיעי, ואנחנו, מהשאר? אנחנו ככה, מ-8, מתרסקים ל-0. במובן הזה, אני ככה, תמיד עלה בדעתי שבית שמאי יותר, יותר מוצלח. כאילו, מרגילים אותך לאט לאט, אתה מתחיל ל-8, 7, 6, 5, 4, עד שזה מגיע ל-1, ואז בסדר, 1, נפרדים, לשלום. יש כאן בית שמאי, בעצם מרגילים אותנו אל הפרידה. אבל אני רוצה שנדבר טיפה על על היום התשיעי הזה, היום שאחרי חנוכה, שהוא מקביל גם כן לנר. איזה נר? הנר התשיעי. מי זה? השמש. אני רוצה להגיד כמה מילים על השמש כדי להבין כמה זה עניין מורכב, הנר התשיעי. כמה זה דבר בכלל לא פשוט, ואם בכל אופן הוא נמצא, היה לנו שמש, זה אומר שהוא נצרח מאוד מאוד. למה זה עניין מורכב? כי יש, אני אקרא גם דבר מבחינה הלכתית, יש שתי הלכות. הלכה אחת שלמדנו אותה, שאסור להשתמש לאור נר חנוכה. נכון? זה מבינים, יהודים מבין, אומרים לא מבין, נכון? אסור להשתמש לאורה. הבנתי, תודה רבה. הלכה שנייה שפסקנו, זה שאנחנו... אנחנו מעדיפים לעשות היכר, פוסקים כמהדרין למהדרין, כדי לעשות היכר לימים הנכנסים. כדי שנשים לב כל יום כמה, איזה יום היום. מצוין? עכשיו פתאום באה הלכה ואומרת, כן, אבל מכיוון שלמרות שאמרתי לך שאסור להשתמש לאורה, אולי תהיה עבריין ותשתמש לאורה, אז כדי שלא תהיה עבריין, אולי, לא, בטוח, בדרך כלל יודעים לי לא אסור, הוא לא עושה, נכון? אבל אולי תתבלבל, אז בוא תדליק עוד נר. כדי שאם תשתמש, אז תבוא להשתמש, אבל אז מה הפסדנו? מה? הלך המספר. כל הסיפור של ימים נכנסים והיכר, הלך, הכל התבלבל, בגלל שעומד יהודי ביום הראשון. נגיד שאני עכשיו הגעתי מהמאדים, אני מסתכל על מישהו מהצד ביום הראשון, מה נראות ומדליק? 2 נראות. ביום השמיני נראות ומדליק? 9 נראות. עד כדי כך שהרמ"א אומר בשולחן ערוך, באמת לא לעשות שמש. הרמ"א מנסה לעשות לשמש סיכול ממוקד, ואומר מנהגנו לא לעשות שמש. אלא מה? אלא הרמ"א אומר, אתה מחזיק נר ביד שאיתו אתה מדליק, ובנר שהדלקת, אתה נגיד היום זה היום השמיני, מדליק איתו 8 נרות, ואת הנר הזה תוקעים בצד, שהוא יהיה השמש. לא מדליקים עוד נר, לא עושים 9 הדלקות, אלא עושים 8 הדלקות, ועם מה שהדלקתי, את הנר הזה הדלקתי אותו לפני כן בצד, בפינה, איתו, אותו אני תוקע, ככה זה מנהג חב"ד גם. אבל מה? כלל ישראל לא עושה את זה. כלל ישראל הוא מדליק גם שמש, מדליק גם נר תשיעי. וגם גם בספרים שאלו כל ילד כמה נרות מדליקים בחנוכה. לא, בכל חנוכה כמה נרות מדליקים? 44. הנה, יודע, מעולה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, 44. כל הרמזים, יש איזה מהארי. הארי אומר, שם ממדלת וכו' וכו'. איך הגענו ל-44? זה צריך להיות 36. 44 זה... לא, וכבר זה נכנס, כמו שאמרת, נכנס כבר בתוך הרמזים, הפח נשבר וכו' וכו'. דרך אגב, יש תוספות במנחות שנותן את הנוסחה. איך מחשבים... אתה מכיר את התוספות הזה? יש תוספות. זה אומר, האיבר הראשון בסדרה עם האיבר האחרון, זה ועוד זה, לחלק ל2 כפול מספר הימים. יש תוספות כזה. נגיד שאתה מדליקים... תוספות אני אומר לך. כן, סכום סדרה חשבנית, הוא אומר, האיבר הראשון ועוד האיבר האחרון, חלק ל2, כפול מספר הימים. כפול מספר האיברים, כאילו, שאתה רוצה. אני אתן לך את זה במשל, במשחקים, בנקודות, בטבלה, על כל פנים, אז בעצם מתברר שיש אור, שאם אני מנסה לתרגם את הדבר הזה, את האור של השמש, זה בעצם תוספת אור שסיבחה אותנו. עשינו עוד אור, אבל הסתבכנו. נכון? זה האור התשיעי. האור התשיעי הוא אור שהוא הוא, הוא, הוא נמצא, אין ספק, אבל זה אור מסובך. כמו השמש. וכנראה שגם אור כזה, יש אותו לא בחנוכה בעצמו, אלא לפני חנוכה ואחרי חנוכה. זה חופף מעל, כמו שהשמש חופף מעל החנוכיה, הוא לא חלק, כתוב, שרפים עומדים ממעל לא. זה עוד רמז לשמש. שרפים עומדים ממעל לא, לא זה למדבב, וממעל השמש, שרפים עומדים ממעל לא. עוד מעלת השמש היא כמו שרף שעומדת עוד מעל נרות חנוכה, לכן שמים את השמש יותר גבוה. ועשיתי איזה יחידה עם הילדים שלי, ועם עוד ילדי הקהילה, אמרתי להם, איזה נר אתם הכי אוהבים? כולם השמש! אנחנו רוצים להיות השמש! זה הנר הכי פחות חשוב! לא, מה זה? לא, השמש! אחד, היה לו יום הולדת בנר שישי, אז הוא אומר, אני רוצה נר שישי. אבל כולם, השמש! אני רוצה את השמש. אז יש אור של השמש, שהוא קשור למספר 9. מה זה האור התשיעי? אז כדי להבין מה זה האור התשיעי, קודם כל צריך להבין מה זה האור השביעי, ואחרי זה מה זה האור השמיני, ואז ננסה להבין מה זה האור התשיעי, שכמו שאמרנו, הוא לפני חנוכה ואחרי חנוכה. וזה האור שאנחנו עסוקים בו היום, עכשיו זה היום התשיעי של חנוכה. אז מה זה האור השביעי? האור השביעי זה מה שאנחנו מכירים, פתוח סוגריים, השנה הייתה שנה מאוד מיוחדת, כי בליל, בחנוכה היה מאוד מאוד מיוחד השנה, כי היו א' פעמיים מוצא שבת, וב' כל נר התאים ליום. ביום ראשון הדלקת את נר אחד בשבת, ליל שבת הדלקנו 7 נרות. האור השביעי זה בעצם האור שאנחנו פוגשים אותו כל 7 ימים בשבת. יש סדר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה סדר, ויש חול וקודש, 6 ימות חול, וקודש שמגיע ביום השביעי, יש ימי חול, ויש מועדים, 6 שנים רגילות, ושנה השביעית שמיטה, מעגל שהוא חלק מה... חלק מן העולם הזה של קודש, אפשר להגיד קודש, קל זה קודש רגיל, מפגש רגיל עם הקודש, מפגש סדור, מפגש מסודר, מפגש נוח, שבע, שון שבע, עם הקודש יש חול ויש קודש. נכון, נכנסים לשבת, על פי סדר, על פי תוכנית, הדבר הזה הוא ראוי וטוב. זה 7. מה זה 8? 8 זה מעל הטבע. 8 זה בעצם מפגש עם נקודת קודש שהיא מתגברת, שהיא על-טבעית, שהיא לא צפויה, שהיא מפתיעה, שהיא, לא היינו מצפים שזה יופיע, צריך כאן מאמץ מאוד מאוד מיוחד. 8 זה אותיות נשמה. והבני שכר אומר ש8 זה גם כנגד, ביום השמיני, בחנוכה קראנו נשיא לבני, לא, מנשה. התחלנו ונשיא לבני, היום השמיני זה נשיא לבני מנשה, גם ליל בן פדת צור מנשה, אותיות 8, אותיות נשמה. יש איזה קודש, כמו בחנוכה עצמו, פח קטן של כהן גדול, שיסודו ושורשו מהנשמה, וזאת הנקודת הקודש שהיא, אומנם היא נסתרת, אומנם היא מוסתרת, אבל היא מתגברת על כוחות אדירים ממנה, על כוחות גדולים ממנה. בדרך כלל אנחנו לא, אין מלחמה, בדרך כלל אנחנו אומרים, למה לא? השבת ומות החול הם ידידים טובים. איך? המספר של מלמיליאן. אורי! אורי, יש פה יהודי יקר שהוא... אורי. אורי השם נשמת אדם, כן. עזרת השם ביתר, מי כמוך בעלים השם, וכו' וכו'. אז... זאת אומרת, יש כאן איזו נקודה שהיא מעל הטבע. נקודה שהיא התגברות של הקודש בנתונים מפתיעים, נאמר כך. זה סוד הנשמה. זה משמה, ניקח דוגמה אצל כל אחד מאיתנו שנמצא ברגעים של ברגעי קושי. התחלתי לומר, באופן כללי, ימי החול והשבת הם בסדר גמור, כאילו אנחנו עובדים בימי המעשה, מתכוננים לשבת, יש כאן איזה משהו סדור, סדר טוב. אבל יש פעמים שבהם הסדר מופר, ואז האדם צריך לגייס מתוכו כוחות אימתניים של התמודדות, בין אם זה במצבים של חולי, של קושי, של מאבק. פתאום אדם מגלה שיש בתוכו כוחות שהוא לא האמין שקיימים, כוחות של התגברות על הקושי, כוחות של כוחות מהנשמה, זה משם האדם חוזר בתשובה, משם האדם מתחולים בו כל מיני שינויים, מהנקודה הזאת של השמונה, מהנקודה של הנשמה, הנקודה המפתיעה הזאת, זה השמונה, זה הסוד, ולכן זה בעצם המכבים, גיבורים מול חלשים מול גיבורים, מעטים מול רבים, כוחות אדירים של קדושה ושל גבורה שמופיעים באופן שלא היינו צופים אותו, זה סוד השמונה, זה הסוד של חנוכה, ולכן חנוכה זה חג ש... בעצם התכונה בנפש של שמונה זה מסירות נפש. לכן זה גם ברית מילה, כאילו מסירות נפש. אדם מוסר את הנפש, הוא נכנס, כל אחד מאיתנו יש לו זמנים שבהם אנחנו נכנסים לממדים יותר עמוקים באישיות, ודולים משם כוחות עצומים, בעיקר בזמנים של משבר. לכן הגמרא נגיד אומרת שתינוק שנולד בחודש השמיני, זה לא טוב. זה משבר. זה או שבי או תשיעי. בחודש השמיני זה צריך כאן המון המון כוחות כדי להתגבר. שמונה זה להיכנס פנימה לאיזה מצב של מצוקה, ומשם לגייס כוחות להתגברות, שזה בעצם חנוכה. מה זה תשע? כדי להבין מה זה האור של תשע, אנחנו צריכים ללכת אל הפרשה התשיעית בתורה, שזאת בדרך כלל הפרשה שהיא חופפת מעל חנוכה. חנוכה בדרך כלל הוא נע סביב שתי פרשות. וישב, זו הפרשה התשיעית, מקץ, זו הפרשה העשירית. בדרך כלל, מקץ זה שבת חנוכה, ולפעמים, כמו השנה, וישב כבר צמודה. כמו שהיה לנו השנה, לפחות אצלנו בבית הכנסת וגם אצלנו בבית, כל שבת וישב, החנוכיה כבר הייתה בחוץ. אפשר להסתכל עליה. כאילו ככה, לדבר איתה שבת שלמה. אז בפרשת וישב, הפרשה שקראנו בשבת שעברה, ומיד גם נגיע לויגש, שהיא הפרשה 11, הפרשה שלנו, אבל בעצם זה, יש כאן ציר שמתחיל, מתחיל מתשע, מתקדם ל-10 ו-11, מיד נראה את זה, יש אור. אור מיוחד. מהו האור? אז המדרש אומר, ראובן עסוק בשקו ובתעניתו. ויעקב עסוק גם הוא בשקו ובתעניתו. ויוסף עסוק בשקו ובתעניתו בבור. ויהודה עסוק לקח לו אישה. והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. והמדרש הזה נאמר על מה? על הסיטואציה של תמר ויהודה. כלומר, מה זה האור של הפרשה התשיעית? זה אור של סיבוך. שזה השמש. זה אור שמופיע מתוך, עכשיו תשימו לב, זה אור שמופיע לא כדי להתגבר על הסיבוך, אלא זה אור שמופיע מהסיבוך בעצמו. אי אפשר שהוא יופיע בלי להסתבך. זה תשע. זה השמש. הוספת אור והסתבכת. זה האור. יש מצבים שבהם, אנחנו מיד ננסה גם לענות למה, וגם ננסה לתת גם, דוגמאות של אנשים שפועלים בתוך, סביבה כזאת. אבל יש אור שהוא לא אור שביעי של קודש וחול, סדור, והוא גם לא אור שמיני של קודש שמתגבר על, דברים שמנסים לחבוט אותו, אלא זה אור שמופיע מהסיבוך בעצמו. זה האור. מה שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין, אף אחד מאיתנו לא יכול... זה נראה, זה רק נראה בושות, זה רק נראה פדיחה, כאילו, יהודה, זה פדיחה, ללכת לאישה שהוא חושב אותה לזונה, ואחרי זה מתברר שזה בכלל קלטו, והוא עוד בא עליה, וגם הלידה נראית מאוד מאוד מסובכת, כי זה תאומים, והם רבים כבר בתוך הבטן, יותר גרוע מיעקב ועשיו. יעקב ועשיו לא רבו. עשיו יצא ראשון, ויעקב יצא אחריו, תפס לו בעקב. כאן, ההוא נוטה, שולח את היד, אוי, תעד שלך, אני לפניך, ופרד, זרח, זה הכל. זה נראה מאוד, מאוד, מאוד מסובך. יש אור שיכול להופיע רק בתוך סיבוך. וזה הבורא אורו של משיח, זה האור של הפרשה התשיעית. אני אומר מאמר מוסגר, הראשון שנקרא שמש במדרש חכמים, לא, מי זה? זה הנחש. אמר רבי שמעון בן נסיה, חבל על שמש גדול שעבד מן העולם. שאלמלא חטא האדם הראשון, היה לו לכל אדם שני נחשים, והיה שולח אחד למזרח ואחד למערב, ומביאים לו אבנים טובות ומרגליות, ושואבים לו מים מהבאר וכו' וכו'. כלומר, היה לאדם שני רובוטים כאלה. שמש. נחש בגימטרי המשיח. כלומר, אורו של משיח זה אור של היום התשיעי, אור שנובע מתוך סיבוך. בדיוק. עכשיו, אנחנו צריכים לנסות להבין, א' למה, וב' איך. אם אפשר קצת פרש דבריך, חבר, קצת דוגמאות, איך זה. אבל קודם כל ננסה להבין למה, מה הסיבה. אז האמת שלמה, עסקו בזה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד גדולי ישראל, מה הסיבה שזה הולך, כל כך הולך ומסתבך. כמובן שיהודה ותמר זה רק פרק אחד בתוך העלילה הארוכה של סיבוך בתוך סיבוך בתוך סיבוך, כי הרי מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מלוט ובנותיו. סיבוך. סיבוך גדול מאוד. ומתגלגל הלאה ליהודה ותמר. וממשיך הלאה עם בועז ורות. גם זה סיבוך. גיורת, מואביה, מתחתנת עם בועז, בעלה מת, זה, צריך לגייר אותה, לייבם אותה, לחלוץ, בועז גם מת מיד אחר כך. וממשיך הלאה לדוד עם ישי, זה כמו שמוכח בכמה וכמה מדרשים, שגם שם עם דוד וישי, זה הכל גם כן הסתבר. גם דוד היה היה לו סיבוכי ייחוס. לא ידעו. מה, אחים לא קיבלו אותו, חשבו שהוא בכלל בן של אישה אחרת וכו' וכו'. הכל מסתבך כל הזמן. יהודה ותמר זה פרק אחד בתוך האור הזה, האור התשיעי הזה, כן, של בורא אורו של משיח. אז למה? למה זה כך? יש לדבר הזה שתי תשובות, שהן בעצם, כמעט אפשר להגיד, שני צדים של אותו מטבע. תשובה אחת היא, שכשיש אור גדול מאוד במציאות, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל איזשהו תהליך, שהולך לשנות את המציאות מהיסוד, להחליף את הנחות היסוד, לא לעשות אותו דבר אבל טיפה יותר טוב, אלא לברוא כאן משהו חדש לגמרי. כמובן שכל הכוחות שמתנגדים, הם יכריזו כנגד הדבר הזה מלחמה. אז לכן מסתירים את זה. עוטפים את זה בהרבה מאוד עטיפות, כמו המשחק החבילה עוברת. עוטפים את זה בהרבה מאוד עטיפות. תארו לצלכם ששחקים בחבילה עוברת, ובתוך כל ניירות עיתון האלה שיעלום. לא איזה... פה ישימו יעלום, בעל רוצה להביא לי אשתו יעלום, ישים את זה בחבילה עוברת עם ניירות עיתון, אז שייך. ישים בטח איזה קופסה מכובדת, שיראו. כשאתה רוצה להעביר איזשהו יעלום, כדי שלא תהיה התנגדות, מסתירים את זה בהרבה מאוד קליפות, הרבה מאוד עטיפות. מה, מאיפה יצמח אור של משיח? מהסיבוך הזה, יהודה ותמר, מהירות, המואביה, מילות ובנותיו, לא יכול להיות, זה הכל. זה עטוף, 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 וככה זה עובר הלאה. אותו דבר מדינת ישראל, אותו דבר. מדינת ישראל, כל מי שיש לו קצת, קצת עיניים, פוקח עיניים, קורא פרקי ישעיהו, רואה, כי הכל מתקיים, הכל מתגשם, אחד לאחד, פסוקים, פרקים שלמים, הכל קורה כאן, פשט פסוקים. אתה נתקע בפקק בדרך לירושלים, זה פסוקים ביחזקאל, כן, כצון ירושלים במועדיה, כולם יהיו כמו צון. באיזה סיטואציה בני אדם הם כמו צון? רק פקק תנועה. נדחפים, גועים, ככה, נדחפים. תעלה למעלה למסוק, תראה זה כמו כבשים. וגם כאילו, נשחט אותך, בוא נעת את זה. אשר, תיקח איזה כדור, תראה גם. אז... כן, אז... אלא מה? זה אור כזה גדול, אז מסתירים את זה. בלבושים. חילוניים, חיצוניים, זה נראה, זה... עושים את זה אנשים שלא קוראים בשם שמיים וכו' וכו'. לא. דרך אגב, לא רק בשמיים שלא תהיה התנגדות, גם בארץ. הרי אחד המתנגדים הגדולים ביותר למדינת ישראל אמורים להיות הנוצרים. כי מדינת ישראל זו ההוכחה שעם ישראל הוא העם הנבחר, הוא חוזר חזרה לארצו. והם הרי, הנצרות מבוססת על העובדה שהם המבחר. אז כבר היה כינוס, אחרי מלחמת ששת הימים עשו כינוס, לדון בבעיה התיאולוגית שעם ישראל חוזר לארצו. ומה התירוץ שהם מצאו? זה לא עם ישראל. עם ישראל, זה דתיים, אלה לא. אז אין בעיה. אז לא צריך להתנגד. עדיין הם מנסים לנצר פה ושם, אבל בגדול מדינת ישראל לא נמצאת תחת מתקפה נוצרית של... של ניסיון לנצר פה את כולנו, כי הם פתרו לעצמם את הבעיה, זה לא עם ישראל, איך הם נראים? יהודי זה עם זקן, עם קיעה, עם פאות, עם כיפה. בן גוריון זה לא, מה זה? בלי כיפה, בלי שום דבר. מה? מה זה? נכון, נכון. כי זה מזכיר שאנחנו מביא, מנחיח מאוד מה אנחנו באמת. אז לכן, זו סיבה אחת, זה טעם אחד. למה זה כל כך מוסתר? כדי להגן על זה. וטעם שני, הוא בעצם צד שני של אותה מטבע, זה כי מכיוון ש... בוא נאמר ככה, ככל שאור הוא יותר גבוה, זה אומר שהוא מסוגל לרדת יותר נמוך. זה העדות לעוצמה שלו. אז ככל שזה מגיע למקומות יותר נמוכים, זה אומר שזה אור יותר גבוה. כלומר, אם רוצים לתקן את כל המציאות, אז צריך להתחיל הכי הכי מלמטה, גם את המציאות החומרית, אז זה אור שחייב לעבור בתוך מבואות חומריים, מסובכים. אם זה אור כזה עדין, צדיק, מכונס בתוך עצמו, הוא לא יוכל לפעול במציאות. אבל דוד המלך, יהודה, תמר, כיוון שכל ההופעת אורו של משיח עוברת דרך כל מיני מבואות שהם מורכבים ומסובכים, זה אומר שהסיבוך והמורכבות לא זרים לו, זה אומר שהוא יהיה מסוגל לטפל בסוגיות מורכבות, בסוגיות מסובכות, כי הוא בעצמו הגיע משם, וזו הרי המטרה. המטרה היא שהאור הזה, אור הגאולה, אורו של משיח, האור התשיעי, יטפל במציאות, יתקן אותה, יצא מחנוכה. חנוכה זה... מי לא מאיר פנים בחנוכה? מה? חנוכה, מול החנוכיה, הכל טוב, הכל מאיר, הכל שמח. עכשיו בוא נראה איך מושכים את האור הזה על בסיס הפסוק. משוך! נכון, מה היה ככה סליחה, אלוהים? ובני אדם בצל כנפיך יחסיים ונרווים מדשן ודחה ונחל אדניך תשקם. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. זה חנוכה. עמך מקור חיים באורך נראה אור. נו, ועכשיו מה? משוך. משוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרם. עכשיו איך מושכים את האור של חנוכה אל ימי המעשה? זה השמש. איך לוקחים את האור של חנוכה למקומות מסובכים? ליום יום, לאפור, להתמודדויות, שאין לך חנוכיה מהירה מול העיניים. זה האור התשיעי. זה האור של, שנובע מתוך סיבוך. זה האור של השמש, זה האור של הפרשה התשיעית, זה האור של משיח. ואם אנחנו מנסים לחפש דמות שהיא בעצמה אור כזה, היא בעצמה סוג של שמש, אז זה מאוד מאוד בולט שהדמות היא יוסף הצדיק. מלבד דוד המלך, דוד מלכה משיחה, זה יוסף הצדיק. קודם כל בואו נסדר את זה. משיח בן יוסף, מי הוא? מי זה משיח בן יוסף? לא. בתנך. מי זה משיח בן יוסף בתנך? ירובעם בן נבט, חזק וברוך. כבודו יגיד לנו, איזה מלך ירובעם בן נבט? איזה רועה הוא? איזה מספר ברועים? תשיעי. והקימונו עלינו שבעה רועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נכון? יוסף, דוד. זה שבעת האושפיזים, נכון? אחרי דוד, השמיני זה שלמה. אחרי שלמה, התשיעי זה רחבעם, ירובעם. כן? יש פיצול. כלומר, ירובעם הוא המלך התשיעי, הרועה התשיעי. הוא הרועה התשיעי. הוא האור התשיעי. משיח בן יוסף הוא התשיעי. וירובעם הוא יותר משאול, שאול הוא בחינה של הכנה, מבני בנימין, בנימין הרי הוא כל כולו בטל ליהודה, הוא ערב, הוא אחד עם יהודה. זה לא באמת, בנימין הוא לא באמת ביטוי, הוא לא הביטוי המושלם של בני יוסף. ביטוי של בני יוסף זה מי שיצא מזרעו של יוסף, לא מזרעו של בנימין, כי בנימין ויהודה הם אחד. יהודה ערב את בנימין, בנימין ערב את יהודה הם אחד, גם הנחלה שלהם צמודה. משיח בן יוסף הראשון הוא התשיעי, הוא הרועה התשיעי. ומי שפועל כמו שמש זה יוסף. כי מתברר לנו בתוך הפרשה, גם בפרשת וישב, גם במקץ שקראנו, וגם כמובן בויגש, יותר מכולם, שיוסף יורד למצרים לא כדי להתגבר. כאילו, אתם מבינים שיוסף ירד למצרים לא בשביל להישאר דתי. כן? לא, בשביל לא להתקלקל. גם זה חשוב שהוא לא יתקלקל. אבל זה בכלל לא המטרה. המטרה שיוסף יורד למצרים זה כדי לפעול בתוך הסיבוך. ולכן כשיוסף מציג את עצמו לאבא שלו בפרשה שלנו, ויאמר, מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, עכשיו נקודתיים, תגידו אתם, אין לנו חומשים מול העיניים מצוין, כה אמר בנך יוסף, מה ההמשך? מה אתם הייתם אומרים? ליעקב, כה אמר בנך יוסף, מה? אני חי. כה אמר בנך יוסף, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כה אמר בנך יוסף, מה כתוב? סמני אלוהים לאדון או לאב, לא זוכר, לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד, וחילחתי אותך וביתך וכו', והיית קרוב אליי וכו' וכו'. כאילו הוא מתאר לו את התפקיד שלו במצרים. מי זה מעניין? מה יעקב מעניין אותו שאתה זה? זה העניין. יוסף מבין שהוא ירד למצרים לא כדי להישאר דתי, לא כדי רק לא להתקלקל. הוא ירד כדי לפעול בתוך הסיבוך. זה אור שהוא לא יכול לפעול בלי הסיבוך. הסיבוך זה האור בעצמו. הירידה, ההסתבכות, ההליכה לתוך הבור, זה הכל, זה הכל, זה המטרה בעצמו. אין כאן גם מה לנסות לברוח מהדבר הזה. ולכן גם יוסף מקבל את הדין באהבה. יוסף מקבל את הדין באהבה, ולמרות שלכאורה יוסף הוא השליט והוא המלך וכו' וכו', כשהוא נפטר, הוא לא מבקש שיקברו אותו בארץ כנען. הוא מבין שהוא מכאן כבר לא יצא. יש לו תפקיד. ואני מבקש מכם לחשוב על יוסף, מילא עד שנות הרעב, אז היה ליוסף בשביל מה, כאילו, לסחוב. אבל מה קרה אחרי שנגמרו שנות הרעב? אז איזה יופי. יעקב וכל ביתו מגיעים ויושבים בארץ גושן, וכולם לומדים תורה עם יעקב, ויוסף צריך להמשיך לרוץ, לתרוץ את כל המצרים האלה, שמעניינים אותו בדיוק כמו, לא יודע מה. כן? הוא רוצה ללמוד תורה עם אבא שלו, הוא לא יכול. זה התפקיד שלו. יוסף זה אור שמאיר בתוך הסיבוך. זה משיח בן יוסף. זה ירובעם בן נבט. שאורו נובע, אנחנו יודעים שירובעם בן נבט הייתה, לפחות אבא אמינה המשמעותית, שהוא יצליח. נכון, אחיה שלו נלווה אותו. ונתן לו את המלכות, ונתן לו את ה... ואם הוא היה נאמן למינוי של אחיה שלו, הוא היה מצליח. אבל זה ברור שירובעם בן נבט לא היה בא לעולם אם לא היה סיבוך. מה הסיבוך? רחבעם. וחוסר היכולת של רחבעם לנהל את הממלכה. אז זה אור שמגיע מתוך סיבוך. זה אור שפועל בימי המעשה. זה האור התשיעי. אנחנו היום ביום התשיעי בעצם מוקחים אור מהשמש. כי ימי המעשה הם מלאי סיבוכים. בחנוכה אור מאיר, השפע נוזל, הכל שמח, הרמב"ם אומר, מצוות חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, הכל טוב, הכל מתוק. עכשיו מתחילים ימים, תכף יהיה לנו עשרה בטבת, תכף יהיה יום רודף יום וכל. מאיפה אני אקח את האור הזה? תשובה? מהשמש. אור שימושי. אור שניתן להשתמש איתו, לקחת אותו אל ימי המעשה, ואיתם לעבוד, למשוך אור מימות החנוכה, להארת פנים, לאהבת השם, לקרבתו, לעבודתו וכו', ולהפוך את זה למשנה שימושית, שאיתם משתמשים, ולא לפחד מהסיבוכים. אסור עלינו להביא על עצמנו את הסיבוכים, אבל כשהם מגיעים, לדעת שבתוך כל סיבוך, קושי, תמון אור בסיבוך בעצמו. תבינו, לא בהתגברות. התגברתי על הסיבוך. לא, לא בזה. כי הרבה פעמים אני אומר, טוב, במקום להתגבר, אני יעקוף מימין, יעקוף משמאל. לא. בסיבוך בעצמו יש משהו. אני צריך ללמוד ממנו משהו, לקחת ממנו משהו. במניעה בעצמה. ברשותכם, ניתן שלוש דוגמאות לטיפול הזה בסיבוך. תזכרו, בנפש הפרשה. סוגיה מאוד בולטת בפרשה במקץ ובויגש, זה סוגיית הכסף. כאן בפרשה שקראנו, הוא שב כספי וגם הנה באמתחתי, כסף, שבו לנכון וכל זה. ובפרשת ויגש כתוב ויצבור יוסף בר כחול של שפת הים, ואחר כך כתוב שיוסף אוסף את כל הכסף אצלו. נכון? איך כתוב שם? למה אין לי כאן? הנה, תביא. תודה רבה, כן. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים, וחזל אומרים שהכסף של יוסף נחלק לשלוש מטמוניות, אחד קורח גילה אותו, ואחד אנטונינוס גילה אותו, ואחד לימות המשיח. אז יוסף מלקט את כל הכסף. הפעם, וזה תאווה, כסף זה תאווה. כלומר, יוסף מצליח להתמודד עם הסיבוך שנקרא כסף, עם התאווה שנקראת כסף. יש לנו עוד שני סוגים של תאוות, תאוות אכילה ותאוות משגל, משקב. גם שתי התאוות האלו צריך להבין איך הם מתמודדים. גם איתם יוסף מתמודד. תאוות המין, יצר המין, גם איתם יוסף מתמודד. אולי נתחיל מתאוות האכילה. תיקון תאוות האכילה זה ביכולת להמתין. זה מתחיל ממש מעץ הדעת. כתוב שבקורות פנימיים שהאדם הראשון, אם היה מחכה לשבת, היה יכול לאכול בעץ הדעת. תמתין. עד היום, זה התיקון. אכילה מתונה, אכילה איטית, אכילה רגועה, שפונה אל האוכל, מכבדת אותו, מברכת לפניו, זה תיקון תאוות האכילה. תיקון תאוות המין זה היכולת לעבור מריבוי, מכמות לאיכות. כלומר, גם כן קשור ליוסף, יוסף הרי מידתו יסוד. יסוד זה משהו פנימי, עמוק, וזה היכולת לחוש את הסובה בדבר הזה, לא באמצעות ריבוי של הנאה גופנית, אלא באיכות של המעשה, שבעצם נוצר כאן איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק בין נשמות, והאיכות הזאת היא בעצם נוצרת, נוצרת הנאה וסיפוק, וזה בעצם התיקון, במקום לקחת, ולכן כתוב בהלכה מה קורה למי ששטוף בתאווה הזאת, היא זקנה קופצת עליו וכו' וכו', להמיר כמות באיכות. ולכן יש בהלכה כמה עונה של תלמיד חכם, כמה עונה של פה, זה, תלמיד חכם, עונתו היא כזו וכזו, כי בעצם מפנים את תלמיד חכם, בוא תקח את הקשר הזה לא לכיוון הכמותי של הנעת גוף, הגוף שעובד והצבים שמתכווצים ומתמתחים וכתוצאה מזה נגרם את השענה, אלא לכיוון האיכותי של חיבור בנשמות. ומה התיקון של תאוות הכסף? בואו נבין שאותו בעצם עושה יוסף, תראו, זה סיבוך. אז בואו רגע ניתן דוגמה לאיך היינו מתמודדים עם, איך היה מתמודד אור שביעי עם הכסף, אור שמיני עם הכסף, אור תשיעי עם הכסף. אור שביעי היה מתמודד, אומר, יש כסף, יש רשות, נכון, חול, מסר כספים. זה קודש, זה התמודדות, לקחת חלק מהכסף ולתת אותו לצדקה. בסדר? יופי. אור שמונה של מסירות נפש היה אומר, כלום לא צריך, לא רוצה בכלל כסף, אני מעל הכסף. זה לא אכפת לי, אין לי שום חשבון, שום דבר. מין כאילו קומוניסטיות כזאת, כמו הקיבוצים היום. לא צריך בכלל, אני אעבוד כמה שאני יכול ואני אקבל כמה שאני צריך. מבחינת מסירות נפש כזאת, כן? ואור תשיעי של יוסף יברר מה שורש הכסף, יעשה הרבה מאוד כסף, ואת הכסף הזה יפנה לשורשו, יתקן אותו מהשורש. כאילו, יסתבך עם הכסף, כי האור השביעי, לא, לא, הוא מפחד להסתבך, אז הוא עושה חלוקה. זה חול, זה קודש, זה שלי, אני עושה מה שאני רוצה, זה, זה, למעשר כספים, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, עזוב אותי. כאילו, הוראת קבע יורדת, הכל בסדר גמור. האור של השמיני, כאילו, אומר, אני בכלל לא רוצה את זה, לא רוצה בכלל מגע עם הדבר הזה, מבטל את עצמי לגמרי, לא רוצה בכלל שום כסף. והאור התשיעי של יוסף, יוסף אוסף את כל הכסף אליו, רק הוא מבין מה שורש הכסף. איפה מופיע פעם ראשונה מילה כסף בתורה? אברהם. וישקול אברהם לאפרון את הכסף שדיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. זו הסיבה שבספרי פנים מדברים על כסף כמידה של, כמתכת שמסמנת חסד. כי היא קשורה לאברהם. לכן יש כאלה שבחתונה מעדיפים טבעת כסף על פני טבעת זהב. כי זהב זו מתכת מוגדרת. אתה לא יכול, יש לה דין, צבע אדום, והיא מוגדרת למטרה שלה, בדרך כלל לתכשיט. וכסף, אפשר לתרגם אותו גם למטבעות כסף. וכשאני נותן לך כסף, בעצם השפעתי עליך חסד. כי לא נתתי לך, אני יכול לתת לך מתנה, אוריה, שמעת לך מתנה. אתה נראה לי בחור נחמד, קח מתנה, שעון. זהו, הגבלתי אותך. הגבלתי אותך, אתה עכשיו, זה המתנה, לא יודע אם אתה רוצה שעון, לא, אולי כבר יש לך שעון, אולי אתה לא הולך עם שעון. הכתבתי לך את המתנה. ואני נותן לך מתנה כסף. מה נתתי לך? את הכל. נתתי לך אין סוף חסד. זה החסד שבכסף. כן? אני לא מדבר כרגע על המתכת, אני מדבר על המונח כסף. ולכן כסף לשון כיסופים. כי בכסף אני יכול לחשוף לכל דבר. עם הכסף אני יכול לקנות הכל. באמת יש בקנייה איזה מימוש שהוא כאילו אתה מצטער. היה לי עד עכשיו יכולתי לקנות את כל העולם, ועכשיו קניתי ארטיק. כאילו, זה הכל. אה?
כסף זה הבדל בין הרצוי למצוי.
כן, הגימטריה שלה. אז יוסף מבין שכל התכלית של הכסף זה כדי לתת. כאילו, כל הכסף שיוסף אוסף, זה הכל כמעט, כי הוא נותן. זה התכלית של הכסף, זה גם הטעות שלו. כלומר, אנשים אוספים, צוברים כסף כדי שיהיה להם, שיהיה חשבון, שיתפח בבנק, שיהיה לילדים, לילדים. הפוך. כל התכלית של הכסף זה תאסוף כדי שתוכל לתת. זה מה שיוסף עושה. התיקון של תאוות הכסף זה לעשות הרבה כסף כדי להחזיר אותו הלאה. שיהיה כזה, זה מין גלגל כזה, אני מקבל כסף ונותן, מקבל כסף ונותן, נותן, לא, לא מתנות, נותן את זה בצורה של השקעה, מחזיר את זה לחברה בצורה של השקעה, ככה באמת חברה כלכלית עובדת, היא לא, לא שומרת את הכסף אצלה, אלא מתרגמת אותו להשקעה, יש הרבה כסף, בונים בזה איזה משהו, והמשהו הזה, נגיד, חברה יש לה הרבה כסף, אז היא מחליטה שהיא בונה את כביש 6. איזה יופי. אז גם יש כביש 6 למדינת ישראל ונהגים נוסעים מהר, גם ארץ ישראל התקדמה, וגם מרוויחים עוד כסף. מה עושים הכסף שנרוויח? בונים עוד כביש. כביש 8 לבאר שבע. מה זה בכסף שנרוויח? אז בונים. וככה, זה התכלית של הכסף. זה לא שהוא ישקע וישקע וישקע וישקע. זה מה שיוסף עושה. הוא מתקן את אהבת הכסף. אין תכלית הכסף שישקע, זה תכלית הכסף שיעבוד. יחזור חזרה. ליצור עוד ועוד כיסופים, עוד ועוד שפע, עוד ועוד נתינה, עוד ועוד חסדים. זה האור התשיעי של מי שלא מפחד מהכסף. כן, את השם, השם את יוסף, האיש מצליח, יוסף נכנס לסוגיה, עושה מלא כסף, הוא לא מתבלבל. כל התכלית של יוסף, של הכסף, זה מה? זה להביא חיים. בכסף הזה הוא קונה עוד דברים, ונותן עוד, עוד זה, ונותן להם זרע, ומחייב, ומציל אנושות שלמה בשנות הרעב. ככה מתמודד אור תשיעי. ככה אנחנו צריכים להתמודד בימים אחרי חנוכה. לקחת את כל האורות המתוקים של חנוכה, להרים אותם אל האור התשיעי, ולקראת כל האתגרים, והסיבוכים, וההתמודדויות, והאתגרים שניצבים לפנינו בימות החול, כל אחד לפי המסלול שהוא נמצא בו, לדעת, א', שאורות החנוכה ממשיכים ללוות אותנו, וב', שאם אנחנו חמושים באור התשיעי, אנחנו לא מפחדים להיכנס לתוך הסיבוך, ולגלות איזה אור מסתתר בתוכו עצמו ממש, כמו בחינת יוסף, זוהי בחינת האור התשיעי, אורו של משיח, אור שנובע מן הסיבוך בעצמו, ודיברנו על זה היום, ביום התשיעי של חנוכה. המצאנו יום. תזכו וימצאו, רבותיי.